תשלח על רבת ונבין מכן לשלחת לי לפרטות אבל ציוון אדוני אלוהי ישראל לדעת מה שאתה אברהם שלום ולכם
בין עזר אלון ומשכתי אליך אל נחל קישון את סירה זרצה וימין ואת רכבו ואת המונו ונתתיו בידיך ויאמר אליה ברק אם תלך עמי והלכתי ואם לא תלך עמי לא אלך ותאמר הלוך אלך עמך אפס כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך כי ביד אישה עם קור אדוני את סירה ותקום דבורה ותלך עם ברק קדושה ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדושה ויעל ברגליו עשרת אלפי איש ותעל עם עוד דבורה וחבר הקני נפרד מקין לבני חובב חותם משה ואת אורלו עד אלון בצעננים אשר את קדש ויגידו לסיסרה כי עלה ברק בן אבינו אמר תבור ויזעק סיסרה את כל רכבו תשמע את רכב ברזל ואת כולם אשר איתו מחורש התגועים לנחל קישון ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן אדוני את סיסרה בידיך, לא אדוני יצא לפניך. וירד ברק מהר תבור בעשרת אלפים איש אחריו, ויחם אדוני את סיסרה ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק, וירד סיסרה מעל המרכבה וינוס לרגליו, וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרושת הגויים ויפול כל מחנה סיסרה לפי חרב לא נשאר עד אחד וסיסרה נס ברגלה ולא אל ילש את חבר הקני כי שלום בן יבין מלך חצור ואין בית חבר הקני ותצא אל לקראת סיסרה ותאמר אליו צורה אדוני צורה אליי אל תירה ויעשר אליה האוהלה ותחסר בסמיכה ויאמר אליה שכינה מעט ואין כי צמאתי ותפתח את נעוד החלב, ותשקעו ותחסעו, ויאמר אליה עמוד פתח האוהל בעיה, אם איש יבוא, ושאלך, ואמר יש פה איש, ואמרת עין, ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותעשם את המקבת לידיו, ותבוא אליו בלעת, ותתקע את היתד ברקתו, ותצנח בארץ, בו נרדם ויף וימות, והנה ברק עודף את סיסרה ותצא אלה לקראתו ותאמר לו הולך והראך את האיש אשר אתה מבקש ויבוא אליה והנה סיסרה נופל מת ויתן ברקתו ויחנה אלוהים ביומור את יבין מלכינה לפני בני ישראל ותלך את בני ישראל הלוך וקשה ליבין מלכינה עד אשר הפריטו את יבין מלך כנען פרק מיוחד בולט בכמה דברים לעומת שאר השופטים קודם כל, ההתבלטות שהשופטת כאן אישה וגם זאת שסיימה את המלחמה, שהרגה את סיסרה, היא גם אישה. זה בולט מאוד בספר. דבר שני, בולט כאן הדבר שדבורה, השופטת, היא גם מנהיגה רוחנית. קראנו על האחרים שהם שפטו את ישראל, אבל זה לא מובן. שפטו את ישראל במובן של הנהגה מדינית, אבל זה לא בטוח שהיה כאן משפט על פי תורה. כן.
רב, יש, רציתי לשאול,
אבל כאן זה באמת שהיו באים אליה למשפט, שזה לא מסופר על אף שופט.
השופטים הם היו תלמידי חכמים או שהם היו...
יש ויש. חז"ל אומרים שקל כתוב שלושה קלים, שלושה חמורים. אז יש בין השופטים שמשון וגדעון, שלא נחשבו לגדולי תורה. חז"ל קוראים להם קלי עולם. למרות שהוא היה צדיק, כמו שעוד נראה, אבל במובן של מנהיג תורני, רוחני, לא, זה לא בולט כל כך. וכאן אצל הפצלן כתוב, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. זאת אומרת, זה לא, אצל רוב השופטים, אחרי שהם הצליחו במלחמה, אז עם ישראל קיבל את המנהיגות שלהם. כאן עוד לפני המלחמה, לפני שהיא עשתה שום דבר. היא נקראת כגדולה בתורה שכולם באים אליה. דבר שלישי שבולט כאן בפרק, כל המלחמות האחרות בכל הספר הם עם עמים מבחוץ. זה התחיל עם עתניאל בן כנז נגד קושן רשתיים מלך ארם נהריים, אחר כך אהוד בן גירה נגד המואבים, אחר כך מלחמות עם הפלישתים. כאן זה עם הכנענים, שבעצם זאת הייתה אחריות של יהושע, להחריט את הכנענים מהארץ, והוא לא עשה את זה. זאת המלחמה האחת שכל מקור המלחמה וכל העיקר שלה זה בתוך הארץ, אויבים מבפנים. כן, אז יש כאן כמה דברים בולטים, וחשבתי שאולי אם נצרף לזה את העובדה שדבורה הנביאה היא בהר אפרים, והמנהיג הצבאי הוא לא מאפרים אלא מקדש נפתלי, ולהוסיף לזה דברי חז"ל שמזהים את ברק, פחות דעה אחת, ומזהה שברק הוא בעלה של דבורה. קדש נפתלי והר אפרים זה שני קצוות. קדש נפתלי זה בצפון, קדש נפתלי זה מערי המקלט, שהעיר הצפונית ביותר בין ערי המקלט, זאת אומרת קרוב לגבול לבנון. הר אפרים זה המרכז של הארץ. היא יושבת בין הרמה ובין בית אל. זה קרוב לירושלים, כן? זה קצת קשה להבין שהוא בעלה, ואם הוא בעלה, למה היא באה להר אפרים? אז חשבתי שלפעמים יש תפקיד שצריך למלות אותו בשני תחומים, בתחום ה... יותר גבוה, הרוחני, ובתחום המעשי. כמו למשל, דוד ושלמה. דוד המלך הוא זה שכובש את הגויים, הוא זה שעושה שלום בארץ, מאחד את עם ישראל, בונה את ירושלים. אבל מי שבונה את המקדש, ומי שנוחל את כל הפירות של דוד, ששלום בארץ, הכל זה שלמה. כלומר, הוא כאילו בא על המוכן, ומיישם את כל התוכניות של... של דוד. דוד הוא תכנן את בניין המקדש, את כל הריכוז של עם ישראל מסביב למקדש, הוא יכין את התוכניות של המעמדות, המשמרות, אבל מי שעושה את זה בפועל זה שלמה. ובדרך כלל זה החלוקה של התפקידים האלה הם בין איש לאישה. שהאיש הוא פותח את הדרך והאישה היא מבצעת, כמו האיש הוא עושה את פעולת ההולדה, אבל מי שיולדת ומי שמגדלת את הילדים זאת האישה, היא זאת שבונה את הבית, היא הכוח המעשי, זה העזר כנגדו. אז נראה לי שדבורה היא זאת שמשלימה את יהושע בן נון. יהושע בן נון הוא מהר אפרים, יש לו שני תפקידים, הנחלת התורה והנחלת הארץ, והגויים מסביב זה משהו אחר, זה לא היה תפקיד של יהושע. אבל הגמר של העבודה של הכנענים, זה היה צריך להיות על ידי יהושע. ומי שעושה את זה, מי שמשלים את זה, זאת דבורה. זה בלט לי על ידי גם שהשם מוכר אותם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. למה קוראים לו מלך כנען? כנען זאת כל הארץ, כנען זה לא עיר. למה לקרוא לו יבין מלך כנען? אם הוא מלך בחצור, אז חצור זה מקום פרטי. וכשאנחנו רואים אחר כך שהוא יושב בחרושת הגויים, אז הוא מזכיר כאן שלושה נסמכים למלכות שלו. מלך כנען, מלך בחצור, והוא יושב בחרושת הגויים. מה זה גם חרושת הגויים? מה זה המושג הזה? זה נראה שכאן היו כל השאריות של הכנענים בארץ, ולכן נקרא חרושת הגויים, מקום ששם מרוכזים כל הגויים, כל השאריות של הגויים מהארץ, שיהושע לא כבש אותם, שקראנו בפרק א', שזבולון לא הוריש את יושבי קיטרון, ונפתלי לא הוריש את אלה, ואפרים לא הוריש את אלה. כאן כולם התרכזו במקום אחד, והוא המלך שלהם. ויש כאן ניסיון של הכנענים לפרוק את עול ישראל, ולהחזיר את כל, את כל מה שהפסידו את הארץ, חזרה לידיים שלהם, ולכן הוא נקרא מלך כנען. כלומר, הוא בא להוביל מחדש את ההתקוממות הכנענית, להחזיר את הארץ לכנענים. לכן מזהים אותו כאן כנען, חרושת הגויים, ומלך בחצור. חצור זאת הייתה המלחמה האחרונה המרוכזת של יהושע בן נון עם המלכים שבצפון. אז ההתחלה של המלכות שלו היא משם, אבל אחר כך הוא נהיה המלך שמאחד את כל השאריות של הכנענים. ואז מתברר לנו גם למה היא יושבת בהר אפרים, כי שם שילה נמצאת, שם המרכז של התורה, ושם ההמשך של יהושע בן נון, שמנהיג את ישראל ומחנך ומלמד תורה, לא רק כובש, אלא גם, כן, אלא גם מנחיל תורה בפועל. ואחר כך אנחנו נראה את זה גם עובדה שלא רואים בפרק הזה, אבל בפרק הבא, זאת השופטת, שופט יחיד, שיש ממנו גם שירה. כל השופטים מנצחים, לא אומרים שירה. וכאן, שופטת שיש כאן שירה, זה דבר מאוד בולט. שירה זה אומר כאן התרוממות רוחנית, ולא רק התרוממות לאומית. זו עובדה אחת, ועוד עובדה שבולטת בשירה, שהיא מתחילה עם מעמד הר סיני. השם בצדך מסעיר, בצדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, ובפרק ה', בפרק של השירה, היא מזכירה הרבה את לימוד התורה. שם יתנו צדקות השם, הולכי על דרך שיחו, עוד כל מיני דברים שרומזים לחכמי ישראל ולתורה. רואים שהיא כאן מאוד מרכזית בשני התפקידים ביחד, שאצל השופטים האחרים, אם זה היה, זה לא כל כך מובן, לא כל כך נראה בשטח. כאן זה מאוד בולט. שתי השליחויות שלה, שליחות של תורה ושליחות של הנחלת ארץ ישראל מהיושבים בה לגמרי. כל המלחמות האחרות שיש בספר שופטים הם עם אויבים מסביב לארץ, או עם הפלישתים שפולשים מבחוץ ומנסים לכבוש את הארץ. אבל שבעת העמים, עמי הארץ, זה רק דבורה עושה. לעמים אחרים אנחנו לא שומעים על הכנענים, למרות שבפרק א' ופרק ב' שמענו שנשארו כל מיני שאריות, אבל לא ראינו עוד שיש מלחמות עם הגויים שבתוך הארץ. זה סקירה כללית, תמונת רקע על המיוחד בדבורה. נוסף לזה, דבורה גם היחידה שמצוינת כנביאה. חוץ מהתפקיד של לימוד התורה, יש לה גם תפקיד של רוח קודש, נבואה, שזה לא שמענו אצל אף שופט. אף שופט מתחילה עד הסוף, היא הנביאה היחידה בין יהושע בן נון לבין שמואל הנביא.
שכתוב על שמשון
בצלחת רוח השם. רוח השם יש על הרבה, אבל זה לא נבואה עם שליחות של דיבור. רוח השם, כותב הרמב״ם שיש מדרגה של רוח השם שהיא מתחת לנבואה, שהיא מתגלית בגבורה, ברצון להושיע את ישראל. וזה תגבורת נפשית, אבל שזה לא בא בדרך של נבואה. נבואה זה הרבה יותר גבוה. נבואה זה הכרה של עולם של מלאכים, ושומעים דיבור אלוקי ממש. גם היה תלמיד חכם גדול. לא. בכל ספר שופטים, מיהושע בן נון עד שמואל הנביא, אין לנו נביאים. היא בולטת, יחידה. זה עוד דבר נותן לי את ההבנה שהיא משלימה את התפקיד של יהושע בן נון. יהושע בן נון היה לא רק גדול בתורה, לא רק כובש את הארץ, אלא הוא היה נביא. שומעים כל הזמן שהשם מדבר אליו, לא שומעים את זה אצל אחרים. מה המשמעות של נבואה לעומת התפקיד של תורה או לעומת מנהיגות אחרת? זה, יש בדרך השם של הרמח"ל שהנביא הוא יותר גדול מבעלי רוח הקודש. בעלי רוח הקודש הם פועלים תעצומה, תגבורת אישית עצומה מאוד, שאחר כך כשבוחנים אותה רואים שזה נפלא, זה על טבעי, זה לא יכול להיות אנושי. זה רוח הקודש. אבל נבואה זה דיבור ישיר מהשם. ומה זה בא? מה זה בא לתת לנו? יש לנו תורה, התורה היא גם דיבור מהשם. אלא שהתורה, כל עניינה, זה כמו שכתוב בהלכות ברכת התורה, עניין התורה, כשאומרים בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, זאת אומרת שנתן לנו חוקים ומשפטים איך להגיע לעולם הבא, איך להצליח בעולם העליון. וזה, צריך לזכור את זה, את המתנה הגדולה הזאת, שריבונו של עולם נותן לנו את האפשרות לא רק על החיים של עולם הזה, אלא על חיי עולם הבא. על עולם הזה, לכאורה, שם לא צריך לתת לנו, כי זה לא חשוב. עולם הזה, אם האדם יצליח או לא יצליח, זה עולם של מעבר, זה לא העולם העתידי, זה לא העולם האמיתי. העולם הזה הוא כולו עולם של עבודה, כמו שאני מביא הרמח"ל. מה זה משנה אם אדם עובד בדרך של עני או של עשיר, בדרך של בריא או של חולה? סוף סוף, אם ריבונו של עולם נתן לו את צורת העבודה הזאת, אז זה משהו צריך לעבוד את השם, לראות איך אני עובד את השם, איך אדם חולה עובד את השם. עבודת השם בעולם צריכה להיות בכל התנאים ובכל המצבים. אז גם אנשים שהם בסבל, הם עובדים את השם, אז זאת השליחות שלהם. אם אדם עני יאמר, אני רוצה להיות עשיר שהשם איתי, לא בשביל זה, בשביל זה השם ברא מישהו אחר. השליחות של פלוני אלמוני הוא להוכיח שגם בתור עני אפשר לעבוד את השם. זה לא העתיד שלו, העתיד זה עולם הבא. העולם הזה הוא ממילא לא שייך לנצח, אז מה זה חשוב? אם אדם עובד בתנאים כאלה או בתנאים אחרים. אז לפי זה בעצם מספיק לנו תורה. התורה אומרת איך מתפקדים בשמירת מצוות בכל מיני מצבים. התורה מלמדת אדם מנוגה, אדם בריא, אישה יולדת, אישה חולה, קורבן תודה, כל מיני מצבים, איך עובדים את השם. וזה מה שחשוב. זה למה בכלל צריך נביאים? הנביאים צריכים כדי שלא יהיה חילול השם. כי לראות שהעולם הזה הוא מתנהל כאילו בלי השגחה אלוקית. וכל מה שחשוב לעולם הבא, בסדר, עולם הבא, אבל העולם הזה, אם רואים שצדיקים סובלים, אז נכון שאולי מצד התפקיד היהודי זה לא חשוב. אבל בעולם הזה זה גורם לחילול השם. וכדי שיהיה קידוש השם גם בעולם הזה, גם בעולם החומר, לזה נשלחו נביאים. הנביאים, כל העניין שלהם זה הצלחה של עולם הזה על פי השם. לא על פי הטבע, אלא על פי השם. זה משלים שמלוא כל הארץ כבודו. זה משלים שכבוד השם נמלא את כל ההוויה. לא רק עולם הבא שזה העיקר, אלא גם את העולם הזה. וזאת השליחות של הנביאים, כן? בניין עולם הזה על פי הקודש, לא רק עולם הנצח. זה בספר שופטים לא זכינו לנביאים, חוץ מדבורה הנביאה, כי עם ישראל כאן לא זכה להדרכה אלוקית, הוא לא היה ראוי לזה. דבורה הנביאה, בתוך כל התקופה הזאת, אי אפשר היה של השם יעזוב את ישראל לגמרי. זה הייתה השלמה מיהושע בן נון. כי זה העניין המיוחד של ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ, כמו שכותב הרמב"ן, שפה גם הטבע צריך להיות ניסי. כאן צריכה להיות ברכה בחקלאות, בתעשייה, במלחמות, בכל, שכולם רואים שהארץ הזאת היא ארץ השם. אז זה בדיוק מתאים שהארץ הזאת היא תהיה בנבואה. ולכן השראת השכינה בעולם הזה היא רק בארץ ישראל. ולכן הנבואה מאוד חשובה בארץ ישראל. כי בלי נבואה אז נראה כאילו שארץ ישראל היא לא ארץ השם. וכל העניין של הארץ הזאת צריך להיות שהיא תגלה את השראת השכינה בעולם הזה, ולא רק לעתיד לבוא. לכן ההשלמה של כיבוש הארץ והשלטון על הארץ, זה בעצמו המפתח לקבלת הנבואה. וכיוון שדבורה היא זאת שעשתה את זה, אז זה פשוט שהיא זוכה לנבואה ולא רק להנהגה תורנית. כדי שהנבואה כאן לא תהיה נפרדת מהעולם העליון, אז לכן דבורה היא גם נביאה והיא גם תלמיד חכם, היא גם מנהיגה על פי התורה. היא מאחדת את שתי המשימות האלה ביד אחת. עם זה שהיא משלימה גם את התפקיד של ההנהגה הלאומית שהיא במקום יהושע בן נון. בכל זאת, כדי להראות שהנבואה זה צורה שמלמדת אותנו איך עם ישראל נראה. כי הנבואה היא לפי מדרגת ישראל, הנבואה היא לא רק מצד האישיות של הנביא, אלא אם עם ישראל לא ראוי, אין נבואה. כל העניין של הנבואה מלמד על המדרגה של ישראל, כמו שראינו שבבית שני, היה פלוני ראוי שתשרה עליו רוח הקודש, אלא שאין הדור ראוי. ושעם ישראל גלה בגלות בבל, כבר אין לנו יותר נביאים. למה? כי אין לנו מלכות. עם ישראל בשפל של מדרגה לאומית, אז אין נבואה. כי כל הנבואה היא באה לייצג את הקדושה וההצלחה של עם ישראל בעולם הזה. ואז יש לזה ביטוי גם של נבואה. זה כאן, ספר שופטים, עם ישראל במצב ירוד, אבל לא לגמרי ירוד, עדיין השיריים של יהושע בן נון נשארו. אז יש לנו כאן נביאה, והיא בעלת רוח הקודש, והיא גם מנהיגה, אבל היא אישה. זה דרגה שנייה, זה מעיד שעם ישראל הוא לא במצב השלם שלו, הוא במצב ירוד. אכן יש לו אישה, שזה לא תפקיד של אישה, לא להיות מנהיגה ולא מלמדת תורה, זה התפקיד של איש, ואישה גם לא צריכה להיות מלכה. תפילה, כתוב שאישה לא ראויה למלכות, רק אם אין ברירה, אבל אישה לא ראויה למלכות. אז כאן היא גם מקבלת נבואה וגם מלכות, שזה בדרגה שנייה. חשבתי שזה קשור, כאילו ברמז שהיא יושבת תחת תומר דבורה. למה היה צריך להגיד איפה היא יושבת? היא יושבת בהר. כן. אז חזר מצאו כאן כל מיני רמזים. אחד מהרמזים זה התמר, הוא גבוה. ואז אין אפשרות של ייחוד. אישה אסור שהיא תתייחד עם גברים. אז כיוון שהגזע של התמר גבוה, אז רואים מכל הצדדים. אז אין אפשרות של ייחוד, באים אליה אנשים, או רוצים לספר סיפורים אישיים, או לקבל עצה, אבל ממרחק יכולים לראות הכל. אז כך שאין כאן שאלה של ייחוד. וגם אמרו עוד כל מיני רמזים, חשבתי להוסיף נדבך נוסף, שהתמר בשבעת המינים של ארץ ישראל זה המין האחרון. זאת אומרת, זאת מדרגה נמוכה. חתפילה, המדרגות הן של חיטים, גפן בעצים, אבל המדרגה התחתונה היא התמר, שזה מדרגה של ארץ ישראל, אבל זה לא על החתפילה. זה צריך לבוא אחריה, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. בסוף יש מקום גם לתמר, אבל לא שההתחלה זה תמר.
אפשר להגיד שהיא הייתה שרת הביטחון של ברק. הוא היה מנהיג. ויש מנה שהיא תבוש, תהיה סיוע.
היא קראה לו, היא הזמינה אותו, בכלל זה לא היה יוזמה שלו. היא שלחה לקרוא לו, מקדש נפתלי, ואמרה לו, בוא ותיקח צבא. תארגן צבא, אז היא מינתה אותו. זה לא זה לא שהוא ביקש מן העזרה. אחר כך הוא פחד ללכת אם היא לא תלווה אותו. אבל לכתחילה הוא בכלל לא יזם. הוא היה יושב בצד. והכל נקרא על שמה של דבורה. עוד דבר בולט כאן, זה שאת הגמר של המלאכה עשתה גיורת. יעל אשת חבר הקני, הם גרים, הם לא מישראל. שוב, זה מלמד גם על מצב נמוך של ישראל. שישראל הם לא גומרים את המלאכה, הם היו צריכים להיות אלה שעושים את כל העבודה, ויעל גומרת את זה, אבל יש כאן גם צד חיובי, שכאן כשגרים נספחים לישראל, אז זה אומר שהקדושה של ישראל היא משתלמת, והיא מתפשטת גם החוצה. דבר נוסף, שיש כאן שתי אנשים האלה, יש להם שמות של בעלי חיים. דבורה, מהעוף, ויעל, מהחי, מבעלי חיים. לא רחל, לא רחל זה קביצה צון שראוי לקודש, למזבח. היעלים הם בעלי חיים קשרים, אבל לא רואים למזבח. אין, אז יש כאן קשרות, אבל אין כאן שלמות. כן. וגם דבורה, כן, דבורה זאת שרץ העוף, או מין העוף שמייצר דבש, כן, למרות שהוא בעצמו לא קשר. זה בטבע של ארץ ישראל. זה הדבש בתורה נקרא תמר, תמר נקרא דבש. ארץ זה שמן ודבש. זה קשור לדבורה. מצד אחד היא קצת עוקצנית, אנחנו רואים את זה כשהיא מדברת עם ברק. לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, אתה לא שלם, מדברת איתו בתקיפות, ואחר כך אנחנו גם רואים את ההתבלטות שלה. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל, כולם חיכו לי, כולם לא היו ראויים. כן, אז חז"ל יש להם ביקורת על זה. אבל כנראה שזאת הייתה המדרגה של ישראל. באה אישה שמדגישה את הפרטיות בצד מה, אף על פי שבכל זאת יש לה מעלות חשובות מאוד. כן, של התורה, של המשפט ושל ההנהגה. אבל עם כל זה יש הבדל אם איש היה עושה את זה או אישה עושה את זה. אז יש כאן כמה נקודות שמבליטות את המצב הנמוך של ישראל, שבגללו זה מתבטא בצורת ההנהגה. שאחר כך רואים גם את הנקודות הפרטיות האלה.
יש איזה
דרגה שנייה,
זה גם את אישה הרלוויות,
או דווקא אצל תורה כאן, בגלל שהיא שופטת? לעומת מה שראוי לישראל, כמו שהיה יהושע בן נון, שהוא היה מנחיל את התורה, מכובש את הארץ, והוא כמו מלך על ישראל, הוא מנהיג אותה, מסדר להם את הנחלות, את הכל. אז כאן יש דבורה, שזה לא לכתחילה שאישה תעשה את כל זה. כי החשיבות של האישה זה בעיקר בבניין הפרט, ולא בבניין של הכלל. ההוצאה לפועל זה דבר יותר פרטי לעומת התכנון והלכתחילה, שזה תפקיד של האיש, שזה יותר עסק בכלל.
אבל לא מצד הנבואה, נבואה ראויה לאישה כמו לאיש?
כן, אבל שליחות בנבואה זה לא כל כך. כי כיוון שהאישה מדרגתה היא פרטית, אז אם היה לה שליחות לנשים זה בסדר גמור. אבל שיש שליחה של נבואה לכלל ישראל, זה לא כל כך שלם.
אתה
מתאימה
את זה
לנביא
זה שגומר
את זה.
יהושע כמו דוד
ובואי כמו שלמה שלו. כן, כן. כמו שראינו שגם שלמה הוא לא במדרגה של דוד. מצד אחד הוא הגיע להרבה הישגים, הוא בנה את המקדש, הוא כתב את שיר השירים, אבל בסוף ימיו אנחנו רואים שיש ביקורת קשה עליו, שאצל דוד תמיד מזכירים אותו. הוא סמל לכל המלאכים הצדיקים. לא היה כדוד, היה כדוד, כדוד אביו. לא מזכירים את שלמה בתור איזה דגם של קדושה של צדקות כמו דוד.